דף קוף למדלת עמוד א' במשנה אומרת המשנה גר שנתגייר והייתה לו פרה נשחטה עד שלא נתגייר פטור מכיוון שזמן השחיטה זה הזמן שמחייב בזרוע לחיים וקיבה לכן במידה ונשחטה הפרה בזמן שהוא היה גוי קודם גירותו גם שעכשיו הוא מחזיק בפרה לאחר שנתגייר אבל ברגע השחיטה הוא היה נוכרי ולכן הוא פטור מזרוע לחיים וקיבה מי שנתגייר במידה אבל השחיטה נעשית בזמן שהוא היה גר אזי הוא כישראל ולכן חייב בזרוע לחיים וקיבה ספק מה קורה אם אנחנו לא יודעים אם בזמן השחיטה הוא היה במצב של גר או במצב של נוכרי הדין שהוא פטור ולמה? כי כלל יש לנו בממון המוציא מחברו עליו הראיה כיוון שעכשיו הכהן רוצה לבוא ולהוציא ממנו אז על הכהן להביא ראיה שבאמת הוא חייב היה במתנות וכל זמן שהוא לא יכול להביא לראיה אז הפסיקה בממון שזה נשאר בחזקת מי שהוא מוחזק בו ולכן ודאי המוציא מחברו עליו הראיה פירושו של דבר זה בעלות גמורה איזה ספק דורייתא? לא צריך המוציא מחברו עליו הראיה אומרת הגמרא נברר אומרת הגמרא כי את הרב דימי אמר שרב דימי הגיע מארץ ישראל רמי לי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן שאל ריש לקיש את רבי יוחנן נן למדנו אצלנו במשנה כשיש בפנינו ספק הדין פטור זאת אומרת על מספיקה לכולה כשיש לנו מצב של ספק אנחנו הולכים לכולה זאת אומרת מכיוון שבפנינו עומדת סתם משנה וסתם משנה עליבא דרב מאיר אז כתוב לנו פה שספק עליבא דרב מאיר הולכים לכולה מאידך ורמינו יש לי משנה במסכת פאה אומרת המשנה חורי הנמלים שבתוך הקמה יש חור של נמלים והחור מלא בגרגירים והחור הזה נמצא במקום שבו הקמה עומדת בקומתה ברור שהגרגירים נפלו ובאו מהקמה ולכן מבחינתנו הגרגירים שבפנינו הם שייכים לבעל הבית הרי אלו של בעל הבית הוא שלאחר הקוצרים אבל מה קורה בחורי הנמלים שמצאנו במקום של אחורי הקוצרים לאחר שכבר קצרו ואז אנחנו מסופקים האם זה שייך לבעל הבית או שמה זה שייך מהלקט ששייך לעניים העליונים לעניים הגרגירים שלמעלה בקן אנחנו תולים שזה בא מאותו הלקט ולכן זה שייך לעניים והתחתונים אלה שנמצאים בעומק החור אנחנו תולים שזה שייך עוד לפני בו זמן הלקט ולכן הם שייכים של בעל הבית רבי מאיר אומר באותם חורי הנמלים שנמצאים אחר הקוצרים הכל העניים ולמה? שספק לקט לקט אני לוקח לחומרה ואני אומר שמכיוון שאני מסופק האם זה שייך לבעל הבית או שמה זה בא ממתנות עניים אז אני מחמיר ותולה את זה במתנות עניים ואם כך יש לנו סתירה מחד גיסה משנה שלנו סתם משנה לי בדרב מאיר יש לי ספק במתנות כהנים שזה בעצם הגבלה למתנות עניים ואנחנו באים ואומרים שהולכים לכולה מעידך באה משנה בפאה ואומרת שבאותו מצב המסופק אנחנו הולכים לחומרה אמר לי אומר לו רב יוחנן אל תקליטייני אין מקום לקושייה שלך ולמה? שבלשון יחיד אני שונה אותה המשנה בפאה דברי רב מאיר זה לא דעת רבים יש שיטה אחת שסוברת כך בדברי רבי מאיר דהיינו דתניא רב יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר ספק לקט לקט כשיש לי ספק, אני מחמיר ודן את הכל כלקט. ספק שכחה, אני מחמיר ודן את הכל כשכחה. ספק פאה, אני מחמיר ודן את הכל כפאה. זאת אומרת, שבא בעצם רבי יוחנן ועונה לריש לקיש, המשנה הזאת, השנויה במסכת פאה, אמנם היא מוזכרת אליבא דרב מאיר, אבל זו דעת יחיד בדעת רבי מאיר, שסובר אותו רבי יהודה בן אגרא, בדעת רבי מאיר שבספק הולכים לחומרה. המשנה שלנו, סתם משנה, סוברת בדעת רבי מאיר שבמקום שיש ספק הולכים לכולה. אומרת הגמרא, אמר לו, עונה לו חזרה ריש לקיש לרבי יוחנן, אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל, וגם עדיין זה קשה. זאת אומרת, אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, גם אם תביא לי את המשנה בשם בן תדל, רש"י מזכיר, בן תדל היה אדם שוטה, שלוש שורות מהרחבות, אפילו שאיני שונה אותה, כמו ששנית דברי מאיר, אלא בשם שוטה שבעולם ששמו בן תדל, אפילו אחי קש לך, דה הטעמה כאמר למילתא. יש טעם, והטעם הזה לא יתאים לנו. המסר. דאמר רב שמעון בן לקיש, מהי דכתיב אני ורש הצדיקו? מה זה שדוד המלך אומר בתהילים? אני ורש הצדיקו. מה יצדיקו? אי לאימה. בדינים, בדיינים, דהיינו. יש פה מסר לדיינים, שכשמגיע בפניהם אני, כשמגיע בפניהם אדם שהוא רש, אז תלכו ותצדיקו עליו את הדין, תחפשו לו צד של זכות כדי שהוא יצדק בדין. אומרת הגמרא, והקטיל ודל לא תהדר בריבו, זה בלתי אפשרי, זה איסור דאורייתא. אומרת התורה, ודל, על אף שזה המצב שהוא עני ודל, לא תהדר בריבו, אל תכבד אותו, תחפש לזכותו, אלא פסוק לו את הדין. אז מה זה שדוד המלך אומר אני ורש הצדיקו? אלא בהכרח צדק משלך ותן לו. נאמר פה שבמקום שיש ספק, נכון שבספק אפשר להשתמש בנוסח המוציא מחברו עליו הראיה, אבל אתה אל תשתמש במוציא מחברו, אלא תן לו משלך. זאת אומרת, תעשה איתו מעשה של צדקה, וזה הכוונה צדק, תן לו בצדקה כשיש ספק, ולא תשתמש במוציא מחברו. דהיינו יש פה טעם. אז במקום שיש לי ספק שיסודו במתנות עניים, או ספק שיסודו במתנות כהונה, כי הרי כל יסוד מתנות הכהונה זה על אותו בסיס של מתנות העניים, אין לו לכהן, אין לו ממה להתפרנס, אז התורה ציוותה לב, למה לא? זו אותה הגדרה. ודאי שכן. הסיבה שהתורה ציוותה לתת 24 מתנות כהונה, הבסיס של זה, כי לכהנים לא היה פרנסה.
אם הכהן עניים,
התורה באה ואמרה מושג, יש לתת לו מתנות עניים, אבל הבסיס זה אותו בסיס. ולכן אומר ריש לקיש, אומר לו לרב יוחנן, לכאורה יש הגדרה ברורה בכל מקום של ספק, כשזה ספק כזה שיש לו הגדרה של המוציא מחברו, צדק משלך ותן לו. אז היה צריך להיות גם אצלנו במשנה שבמקרה כזה של ספק גר, אל תתנהג בהמוציא מחברו, אלא תן לו. ולכן מתרץ את הגמרא, אמר רבא. אמר רבא, יש לנו לכאורה סתירה בין משניות. מחד גיסא, שיטת רבי מאיר, שאנחנו סבורים שכשיש לי ספק אנחנו הולכים לכולה, ומאידך גיסא, כשיש לי ספק אנחנו הולכים לחומרה. יסוד הדברים, צדק משלך ותן לו. אם ככה, זה לא רב יהודה בדעת רבי מאיר, זה שיטת רב מאיר כשיטה. אומר רב מאיר, על אף שצורת ההנהגה והמוציא מחברו עליו הראיה, אבל כאן שיש לך עסק שהוא נושא צדקה, אז תן לו משלך. ואז היה צריך להיות לחומרה. אמר רבה, הכה פרה בחזקת פטורה קיימה, והקמה בחזקת חיוב הקיימה. עונה הגמרא, אומר רבה, יש הבדל מהותי בין המקרים. הפרה החזקה שבה היא עומדת, החזקה כמה איתה, זה שייך לגוי. אתה רוצה לשנות את המצב ולדון את זה כשייך לישראל. לשנות מצב מהחזקה הראשונה, אז צריך לבוא ולהביא ראיה. כל זמן שלא, נשאר בחזקתה, ולכן היא פטורה ביסודה מהמתנות. הקמה הזאת היא קמה של ישראל. היא עומדת ומחויבת בלקט שכחה ופאה, וכיוון שכן, אז יש פה חזקת חיוב, אז אני מעמיד אותה בחזקתה. אומרת הגמרא, מיד אמר לאביי, שואל אביי את רבא, והרי עיסה, אותה עיסה של הגר, נעפת עד שלא נתגייר, פטור מנחלה. הדין הוא שבשעת הגלגול, בזמן שמערבים את הקמח עם המים, זה הזמן של ההתחייבות של העיסה בהפרשת חלה. אם בזמן של גלגול הוא היה נוכרי, פטור מנחלה, כי נאמר ראשית הריסותיכם, זה דין בישראל ולא בגוי. מי שנתגייר, הזי הוא כישראל ולכן חייב. ספק האם בשעת הגלגול הוא היה ישראל או בצו הגלגול הוא היה נוכרי, הדין חייב. הנה אתה רואה שיש לו פה חזקה, שהחזקה היא חזקת פטור, ועם כל זה אתה בא ואתה אומר שאני מחייב מחמת הספק. כך שהחילוק שרב המציג בפנינו לבוא ולחלק בכוח החזקה כמיתה שלו, זה נגד הדברים של הברייתא, ולכן אמר לי, כפי שנאמר כבר פה, אמר לי, ספק איסורה לחומרה, ספק ממונה לכולה. יש הבדל מהו מהות הספק. כאשר אנחנו דנים אצלנו במשנה במתנות, הנידון הוא נידון ממוני, הרי הזרוע לחיים וכביים חולים, גם אם יאכל את זה אדם מישראל, הוא לא עובר איסור. הוא הזיק את הכהן, הוא הפסיד ממון, הוא חייב כסף. מה ההגדרה בספק ממון? ההגדרה הדינית של ספק ממון, המוציא מחברו עליו הראיה, זו ההכרעה. וכל זמן שלא הוצאת, לא הבאת ראיה, אם אתה מוציא, הממון שלי, כדוגמה, אנחנו הולכים ועושים מעשה ראשון, אבל אנחנו לא נותנים אותו ללוי. למה אנחנו לא נותנים לו לוי? כי המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שאתה לוי. בתרומה אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי תרומה היא קודש, איסורה. ספק של איסורים, אני לא יכול לבוא ולומר אני אשאיר את זה ברשותי, אין לי מה לעשות עם זה, מכיוון שזה אסור באכילה לישראל. אבל בכל דבר שהוא ספק ממון, על פי דין, כך אנחנו נוהגים להלכה, המוציא מחברו עליו הראיה. כשאנחנו באים לדון לגבי עיסה, הפרשת חלה, זה דבר של מיטה בידי שמיים. כשאנחנו באים לדון בהתחלה לגבי המשנה בפאה, אתה בא ודן לגבי דבר של איסורים. בדבר של איסורים, פה אנחנו באים ואומרים ספק איסורה לחומרה. דאמר רב חיסדא, וכן תני רב חייא, שמונה ספקות נאמרו בגר, ארבע מהם לחיוב וארבע לפטור. יש לנו שמונה ספקות, כאשר באותו הכרעה של הספק ארבע אנחנו הולכים לחיי וארבע אנחנו פותרים. ביאור, קורבן אשתו, יש בפנינו יולדת, אנחנו לא יודעים האם בזמן הלידה היא הייתה ישראל או שהיא הייתה גוי. אם היא הייתה במצב של נוכריה, אז היא לא יולדת, היא לא טמאה, אין לה טומאה, היא רשאית לאכול קודשים. אם אבל עכשיו היא הייתה בזמן שהיא ילדה אשת ישראל, אזי יש עליה דין של טומאה. ואם יש עליה דין של טומאה, אז היא אסורה בקודשים. ואם היא תאכל קודשים, דינה בקרת, כדין אדם שדינו תמה טומאת הגוף ואוכל קודשים. ספק איסורה, ספק איסורה לחומרה. ולכן נחייב אותה להביא קורבן.
זה לא אכפת לי מי יש את
זורי או... לא, לא, בלי. כן, כן, בהגדרה שלה, במצב שלה, לא אכפת לי ממי ילדה. עליה יש דיני תומה.
אבל מי מספק?
היא מספק.
איך היא
מספק?
ספק. היא לא
הייתה בקומה.
זה לא עליה. זה לא עליה.
ספק עליה.
גירו אותה כשהיא הייתה בקומה.
לא, גירו אותה כדת וכדין, אבל היא קיבלה בומבה בראש, היא לא זוכרת עכשיו מה היה. האם היא התגיירה קודם או אחרי? לא זוכרת. היה קבלת עול מצוות או לא?
מה התחולים להזרה?
אין בעיה. תשובה היא אין בעיה, רק לא פה. דיברנו על זה בהרחבה כבר פעם אחת, יש פה דין של חטאת העוף, וחטאת העוף אפשר לבוא ולהקל, כיוון שזה לא דבר שניתן על גבי מזבח, ואנחנו כדי להציל את האישה יכולים להביא ולכן אין לנו בעיה. ברמה העקרונית היה צריך להיות בעיה, אבל אין בעיה כי זה חטאת העוף. אותו דבר חטאת העוף מביאה. מה? זה קורבן יולדת. קורבן יולדת זה חטאת העוף. איזה ספק? איזה קורבן מביאים על ספק? מה פרוש? אז מה זה קורבן על ספק? איזה קורבן? שם תלוי. אין עכשיו, קורבן עולה ויורד זה משהו אחר. כמו כן, וחלה. מה קורה? האם בזמן גלגול העיסה היה פה מצב של ישראל או מצב של גוי? אם זה גוי זה פטור מהפרשת חלה. אם זה ישראל והוא אוכל בלא הפרשת חלה, זה טבל מיטה בידי שמיים. ספק איסורה, לחומרה. אותו דבר, הוא בחור בהמת מאה. הדין שבחור של בהמת מאה, ניקח לצורך העניין פטר חמור, הדין שאם יש לי ספק, האם בזמן שנולד אותו חמור, הוא היה בגדר של גר, ואז הוא צריך לבדות אותו, וכל זמן שהוא לא פודה אותו, זה אסור בהנאה, ספק איסורה. אנחנו מחמירים, אנחנו נחייב אותו לבוא ולבדות אותו בפה. ויש לנו בחור בהמת טהורה, שבחור בהמת תורה צריך להביא את זה כקורבן, ויש לנו פה ספק, וכיוון שיש לנו ספק, הרי יש פה נידון של קודשים, ולכן נצטרך להמתין עד שיפול בו מום. באותו רגע שיפול בו מום, אז יש עניין של פדיון, זה כבר לא קודשים, ואז זה יהפוך להיות נושא ממוני. כשזה יהפוך לנושא ממוני, נדון אותו המוציא מחברו עליו הראיה. אבל כל זמן שזה נמצא במצב של ספק קודשים, אנחנו מחמירים, ולכן לחיוב. לעומת זה אומרת הגמרא קופלה מדלת עמוד ב, ראשית הגב. ראשית הגב זה מתנת כהונה, אבל זה חולין. והמתנות זרוע לחיים וקיבה זה חולין, ופדיון הבן חמשת הסלעים הם חולין, ופדיון פטר חמור. דהיינו, כשאני בא לדון על השה שבו פדיתי את החמור, והשאלה אם אני צריך לתת את השה הזה לכהן או לא, אבל השה נאכל בכל מקום, הוא חולין. ומכיוון שכן יש פה נושא ממוני, בספק ממונה אנחנו הולכים לפטור. ולכן מאיר תופות למעלה ראשית הגב והמתנות. תימה, למען דהית ללאל דמתנות טבלי. ראינו לאל בדף קוף למד בית עמוד בית, 10 שורות מלמטה. שם בואר לנו, לא שאני זוכר, אבל השיעור התחיל 8 שורות מלמטה, וזה לפני זה. אז יש שם נידון, האם אנחנו באים ואומרים ביחס למתנות, מה קורה כשלא יפרישו זרוע לחיים וקיבה? האם אני אומר שבזרוע לחיים וקיבה זה טבל כמו לגבי פירות, ואם הוא אוכל את זה הוא עובר באיסור טבל? הגמרא אומרת, אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, והלכתה לא טבלי. זאת אומרת, אבל לפי מי שסובר שיש בזה הגדרה של טבל, אם ככה להתננה ממתנות לחיוב קודם שהורמו, כי זה ספק איסורה, אז יצטרכו להרים את הזרוע לחיים וקיבה, אבל לתת את זה לא, להפריש כן, ולתת לא, כי ביחס ללתת זה ספק ממונה, ואז המוציא מחברו עליו הראיה. אומרת הגמרא, כי אתה רבין אמר, כשרבין הגיע לבבל, הוא הביא את הסוגיה של רבי יוחנן וריש לקיש, כמה הקמה רמי לי. כפי שרשי מזכיר שורה שלישית מלמעלה, מתנאי תאחריתא אשכח לרב מאיר, ממקום אחר הוא שאל עליו. דפטר בקמה של גר ספק נקצרה קודם שנתגייר ספק מי שנתגייר, ורמיה והוא שאל עד אקטני ספק לקט לקט, ושני לי, בלשון בנגרה אני שונה אותה, דהיינו, הברית הזאת היא שכן מחייבת בספק, זה רב יהודה שמביא בדעת רבי מאיר, רב יהודה בנגרה, דעת יחיד, אבל עליבא דאמת אנחנו סבורים בדעת רבי מאיר, שאכן ספק אנחנו הולכים לכולם. אומרת הלאור זה הגמרא, לוי זרה בכישר. לוי זרה את שדהו במקום ששמו כישר, ולא הגו עניים למשקה לקט, ולא היה שם עניים, כך שהלקט נשאר בשדה, לא היה מי שיטול את זה. עתה לקמי דרב ששת, בא לוי לפני הרבי רב ששת לשאול אותו מה לעשות עם הלקט. אמר לי, הפסוק אומר לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעורבים ולא להטלפים, וכיוון שאין פה עני וגר, אז אין שום עניין להשאיר את זה בשדה, קח את זה ותהנה שלך. מייטיב, היא שואלת על זה הגמרא, יש לנו ברייתא, אין מביאים תרומה לא מגורן לעיר. זאת אומרת, אדם שיפריש את התרומה בגורן, אין מחובתו להביא את זה לעיר כדי לתת לכהן. שהכהן יבוא אל הגורן ליטול את התרומה של עצמו, ולא ממדבר ליישוב. אם הוא במדבר הלך ועשה את התרומה, זה לא מחובתי לבוא ולהביא את זה ליישוב, אלא שהכהן יבוא אל התרומה. ואם אין שם כהן, סוחר הבעל הבית פרה ומביאה. למה? מפני הפסד תרומה. אז הנה אני רואה שבמקום כזה שאין מי שיתון, אז חובת הבעל הבית לדאוג לדבר. אז גם הייתי מבין שהוא הדין אצלנו במתנות עניים. אין לך פה עניים, תלקט ותביא את זה אתה לעני, בדיוק כמו לגבי תרומה. עונה הגמרא, שאני תרומה זה טבלה ולא פגיה, זה לא מפריש לה. אומרת מה, זה לא מכין. לגבי מתנות עניים אני לא מחויב, מיד ננסה להסביר, נציב את החלק הברור. תרומה שאני, הרי אין לי אפשרות לבוא ולאכול מהפירות, אלא אם כן הפרשתי תרומה. אז מכיוון שיצרתי פה את התרומה, אז מחובתי, אחרי שיצרתי את התרומה, לדאוג שזה יגיע ליד כהן. דבר שאני לא מייצר, לא מחובתי לדאוג. למה? למה לא? שני הכהנים לא מקבלים את זה, דואגים לכהנים והם לא רוצים לקבל. הכל לטובת הכהנים. שני תרומה, דואגים לכם. עם ישראל. נכון. אז יש לי חובה, כיוון שאני יצרתי את המצב של התרומה, יש לי חובה לדאוג שזה יגיע ליד כהן. אומרת הגמרא, והרי מתנות דלא טבלי. זרוע לחיים וקיבה זה מצב כזה שלא טבלי, כפי שאמרנו והלכתה, גם אם אתה לא מפריש זרוע לחיים וקיבה, ההגדרה שהבהמה מותרת באכילה. וטניה, מקום שנהגו למלוג בעגלים. היה מקומות שהמנהג היה לקחת את הראש של העגל ולתת אותו בסיר של מים רותחים כדי שיחרי זה יהיה בקל להסיר את השיער, כי הרתיחה מסירה את השיער. מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע, הזרוע שהוא נותן לכהן שלא יפשיט, אלא ישאיר את זה עם השיער וככה ימסור את זה כמתנה לכהן. כמו כן, להפשיט את הראש, במקום שנהגו שמפשיטים את האור של הראש, לא יפשיט את הלחי. כשהוא בא ללחי, כפי שרשי מזכיר, הוא בעזרת השם נראה בקוף למדי, שאת השיער אנחנו גם צריכים, את השיער שנמצא על הלחי גם צריך לבוא ולמסור לכהן. אז הדברים קל וחומר, אם את השיער אז ודאי יש את האור, ולכן לא יפשיט. ואם אין שם כהן, מה עושים במקרה כזה שאין שם כהן לתת לו את המתנות? מעליל אותו בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן. אז אני עושה שומה, כמה שווה לחי, כמה שווה זרוע, שם הכסף בצד, והישראל כיוון שזה חולין אוכל. הנה אתה רואה במתנות, על אף שזה חולין, חובת הישראל לבוא ולדאוג ולשמר עבור הכהן. הלקט הזה היה צריך להיות, תלקט, תעשה שומה, כמה בחורה יש פה, את הכסף תשים בצד, ואת העני הראשון שתפגוש, תיתן לו. לא, אין שם כהן. אין שם כהן, מעלים אותם בדמים. תפדה את זה, תיקח לך ותמצא את הכהן הראשון שיזדמן לידך, תן לו את הכסף. אז גם בלקט אני הייתי מצפה לאותו דבר. ועל זה עונה הגמרא. שאני מתנות כהונה דנתינה כתיב בי. כיוון שלגבי מתנות כהונה אומרת התורה, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור עם שה ונתן, אז יש לי חובה לדאוג לדבר, לתת את הדבר. ומכיוון שמחובתי לתת, לכן במידה ואין כאן עכשיו כהן, אז תיתך אתה, תנשום את זה בדמים ותיתן לו מעות. לגבי מתנות עניים נאמר עזיבה, זאת אומרת אני צריך לסלק את עצמי מהדבר, אין לי דין נתינה. אז אם אין עניים, אז זה לא עניין שלי, אני לא צריך לדאוג שזה יגיע להם. אומרת הגמרא, השתא דעתיד לאחי, ואם עכשיו אני תולה את זה בעצם במונח נתינה, אז אין צורך לבוא ולומר שבתרומה, מכיוון שאני חייב להפריש, אז גם יש לי חובה לדאוג. אלא תרומה נמי נתינה כתיבה בי, אז לא מצד הטבל שבו, אלא החובה שנתנה עלינו התורה זה נתינה, ובמקום שצריך נתינה אז אני צריך לדאוג לתת. ואם אין פה מישהו, אז תבדה את זה, אז תשמר את זה, כדי שתוכל לתת. אומרת הגמרא, ואלה תעזוב את עירה למה לי? וכפי שרשי מבאר, דכתיב בלקט, למה לי חד בקודשים תהיו וחד בשור או כסף? לאו לריבוי שאפילו במקום שאין עניים, שעליו לעצניהם עד שימצא עניים, מזה שנאמר פעם נוספת, תעזוב? והתשובה היא, תעזוב יתרה לכדתניה, כפי שלמדנו בברייתא. המפקיר את כרמו ולשחר השכים ובצרו. כל מצוות המתנות זה רק כרמך, שדך. ברגע שיש פה דבר שהוא הפקר, דהיינו, דבר כזה שאין לו בעלים, אין בזה חובה של המתנות עניים. ממילא, המפקיר את כרמו, למעשה הכרם הזה נפטר מחובת המתנות. למה? הפקר, הפקר לא חייב. הלך אותו אדם ולשחר השכים ובצרו, זאת אומרת הפקיר ותכף מיד זכה בזה. מה הוא רצה להרוויח? לפתור את עצמו מחיוב המתנות. לא, המפקיר את כרמו, עכשיו הוא זכה בזה. לא, חובת המתנות זה רק על המגדל, שאלה אם שליש גידולו או יותר משליש, זה עוד עניין. אבל אם אני בא ואני זוכה מן ההפקר, כל אדם זוכה פירות מן ההפקר, שנת השבע, אתה לא נותן מתנות, למה אתה לא נותן תרומות ומעשרות? כי זה הפקר. היה לי זוכה בזה, כיוון שהגידולים הם גידולי הפקר, גידולי הפקר אין פה שדך, אין פה כרמך, ולכן אתה פטור מלבוא ולתת מתנות. אז הוא הפקיר, עכשיו הוא בא וזכה מן ההפקר, אין חייב במתנות. בכל זאת הדין חייב בפרט, בוללות, בשיחה ובפאה, הוא פטור מן המעשרות. למה הוא חייב בכל אלה? כי בכל אלה נאמר תעזוב יתרה. אז בא הפסוק לרבות, שגם אם אתה הלכת והפקרת, עכשיו שחזרת וזכית, יש חובת העזיבה, וזה העזיבה השני. יש מקום אחד שלא נאמר תעזוב יתרה, זה במעשר, ולכן לגבי המעשר אכן הוא יהיה פטור. מספר את הגמרא, ההוא סקא דדינרי דעתא לבי מדרשה. הגיע סק של דינרים לבית המדרש, אקטואליה. רב עמי, קדים רב עמי וזכה בהם, מה קרה? שלחו סק של דינרי זהב לבית המדרש, לקיום בית המדרש. רב עמי היה הראשון שראה את השליח, לך ותפס את כל המעות עבור עצמו. שואלת הגמרא, ואיכי אבי דחי? והכתיב, ונתן ולא שיטול מעצמו. ונתן ולא שיטול מעצמו. אז איך הוא הולך ונוקח לעצמו? עונה הגמרא, רבה מינה מילנים זכה בהם, הוא באמת לא זכה עבור עצמו, אלא היה גבי צדקה, הוא זכה, אבל הוא חילק לאחרים. והיא באה את אימה, תזכור את הדף הזה, קוף למדלת עמוד ב'. מה זה קדים? ראשון, לפני שמישהו נגע בזה. מה? כדי לחלק עבור אני. והיא באה את אימה, היא באה את אימה יותר חשוב, קוף למדלת עמוד ב'. והיא באה את אימא. אדם חשוב שייני, עונה הגמרא, רב עמי היה ראש הישיבה, וכיוון שהוא היה ראש הישיבה, דתניה והכהן הגדול מאחיו, שיהיה גדול מאחיו בנוי, בחוכמה ובעושר. וכיוון שיש דין שהוא צריך להיות אבנוי, חוכמה, תדאג, ובעושר, אחרים אומרים מיניין שאם אין לו שאחיו הכהנים מגדלים אותו, חובה עליהם לתת משלהם כדי שהוא יהיה עשיר מכולם. תלמוד לומר והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו, אומר רש"י שורה ראשונה מהרחבות. ואם הייתה עם האדם חשוב כגון ממונה ראש ישיבה, יכול לגדום ולזכות, לגזול מאחרים אסור לו. אבל דבר שבא מן ההפקר, הוא יכול לגדום ולזכות. למה? שהרי עליהם, זה הגרסה פה, לגדלו ולהעשירו אפילו משלהם. וכל שכן, ממה ידעתי למעל מה? וכך מוזכר גם בליקוטי רש"י. נותנים לו. כבר נאמר על ישראל, בנות ישראל יפות הם, אלא שעניות מנבלתן. תן לו את הממון, הוא כבר יהיה יפה. כל שכן הוא יכול להציג לבד. רש"י נפלא. לא רק זה, יש לך טעות, הם גם צריכים לבוא ולהגיד לו תודה, כי ככה הם היו צריכים ללכת בשבילו, ועכשיו הוא דאג בשבילהם. לא, לא, אז הגרסה היא, יש טעות בגרסה. תראה בצד, הגאות וציונים. הגאות וציונים גורף עליהם. אומרת הגמרא, עוד זין, עליהם משלהם. יש לך גם בליקוטי רשי. נותנים לו מתנות ומאשרים אותו כדי שיהיה חשוב. אולי צריך רק להסביר מה המהות של הדבר. מה המהות של הדבר? יש אמרה שהעולם אומר, בעל המאה, חברת עכשיו מבעל המאה ובעל הדעה, דהיינו, אומר רשי, ומאשירים אותו בליקוטים, כדי שיהיה חשוב, למה? וישמעו דבריו, כדתניא והכהן הגדול. הסיבה היא, כיוון שאנחנו רוצים שיהיה לו כוח ההכרעה, אז אם הוא יהיה זקוק לאחרים, הוא יהיה תלותי באחרים, הוא לא ישמעו דבריו. לכן גדלהו משם. אומרת המשנה, איזו זרוע? מן הפרק? מן הפרק של הרכובה עד כף של יד. מן הפרק של הרכובה, הרכובה התחתונה אמרנו זה איפה שיש את הגיד העצמות אבל אין בשר, דהיינו מה שקוראים ברך, ועד הכף של היד, ביד ננסה להסביר את זה בדרך של ראייה, והוא של נזיר, וזה גם מה שנקרא הזרוע שמבשלים בעין של הנזיר, וכנגדו ברגל שוק, דהיינו, וכנגדו ברגל, אותו חלק שנקרא השריר הזה בזרוע, יש לנו גם ברגל בשוק, כפי שרשי אומר, הגו שתי עצמות מן הפרק של ארכובה דבוקה דאטמה, דהיינו כל הירך. רבי יהודה אומר שוק מן הפרק של ארכובה צובח של רגל, דהיינו רק הפרק שבין הקולית לעצם האמצעי, איזה הוא לחי, מן הפרק של לחי, הדפיקה של גורגרת. הדפיקה של הגורגרת התחלנו איתה בפרק שלישי, מה שדיברנו שיש את הטבעת הגדולה, ועל זה יש את הכובע, ואחרי זה יש את השיפוי כובע, וכדי שהדברים יהיו בהירים, יעוין בדף ממדלת, מדפי הציורים, בתמונה איור קוף ממהי, כמעט בסיום אנחנו של התמונות. החלק הקדמי, המחייך לקראתנו מצד ימין, זה בעצם החלק של הלחיים, הסימון הלבן, זה נקרא מהפרק של הלחי, מתחת מופיע פיקה של הגרגרת, דהיינו אותו קנה, אמרנו יש לו למעלה טבעת גדולה, אחרי הטבעת הגדולה בא הכובע, ואחרי זה בא השיפוי כובע, ויש לנו את החלק של הלחיים, זה החלק המקווקו בצבאות. זה, הוא אוכל, זה מאוד טעים, יש לו בפנים לשון, בחרדל וכו'. זרוע, פירושו של דבר, כפי שרואים פה באיור, על זה אין לנו ויכוח, מהעצם האמצעי, דהיינו, הרכובה נמכרת עם הראש, זה החלק התחתון שבעצם אין בו בשר, רק גידים ועצמות, לאחר מכן בא כל החלק הזה, העצם העליונה, שהיא בעצם נגמרת בכף של היד, הכף של היד לא שייכת לו, הכף של היד מבחוץ, אבל מהעצם שמחברת את הכף שנקרא הכף של היד, העצם הגדולה, אל אותו חלק התחתון של העצם העליונה ואל העצם האמצעית, זה הזרוע. ובהגבלה בחלק האחורי של הבהמה בצד ימין נמצא השוק, ופה יש לנו את המחלוקת בין רב יהודה לתנקמה. לפי תנקמה השוק זה בעצם מתחיל מהעצם העליונה הקולית דרך העצם התחתונה, העצם האמצעית, וכל החלק הזה כולו נכלל בהגדרה של שוק, מה שנמצא בקורבן שלמים, חזה ושוק שנותנים לכהן. מעידך אליבא דרב יהודה, כפי שרואים באיור הצהוב, רב יהודה בעצם אומר שזה מסתיים בעצם הראשונה, בשוק, בסובך של הרגל, סובך והמפגש בין עצם הקולית לעצם האמצעי. ורק עד העצם הזאת של הקולית, מתחתיה, שם נמצא החלק הזה של השוק, אומרת הגמרא, תנו רבנן. יש, במשנה, תנא קמא. לא, אבל שניהם מדברים על החלק הזה, גם בשלמים, מה יש בשלמים? חזה ושוק. שניהם דנים על השוק, מהי השוק המדוברת? תנו רבנן. מה? של המנקר. וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם. אם שור אם שה, ונתן לכהן, הזרוע, הלחיים והקיבה. תנו רבנן. הזרוע זה זרוע ימין. אתה אומר זה זרוע ימין או אינו אלא זרוע שמאל? תלמוד לומר הזרוע. שואלת הגמרא, מהי תלמוד? איפה במילה זרוע מופיע לך הימין? עונה הגמרא, כדי אמר רבא, כמו שלמדנו בדף צדיק א', לגבי גיד הנשה, הירך המיומנת שברך, הידיעה והמובחרת שבירך, דהיינו הימנית, החנמי, הזרוע המיומן שבזרוע, דהיינו הימין. והלחיים, שואלת הגמרא, למה היית? אז תגיד לי מה זה הידיעה שנמצא הזרוע, הלחיים. עונה הגמרא, וזה מה שהזכרנו קודם, להביא צמר שבראש כבשים, והשיער שבזקן התיישים, שהחלק שנמצא בלחי, לא רק שאת האור אני צריך לתת לכהן, גם את השיער שנמצא שם צריך לתת לכהן. והקיבה, הידיעה, למה יעתה? להביא חלב שעל גבי הקיבה. לא רק הקיבה, גם החלב שעוטף שייך לכהן, וחלב שבתוך הקיבה, אם יש פה עגל או גדי שיונק, שאמרנו שאת זה הרי משתמשים כדי לעשות את הגיבוץ של הגבינה. דאמר רבי שואה, כהנים נהגו בו עין יפה באותו חלב ונתנו לבעלים, תמה דנהגו, הלא נהגו דידיו, זה שייך לכהן. מאיפה לומדים את זה? דורשי חמורות היו אומרים, מאיפה אני יודע שמדובר על זרוע ימין? דורשי חמורות, הכוונה היא אותם אלה שהיו מפארים את המקראות הסתומים. הזרוע כנגד היד, מה פתאום הכהנים מקבלים זרוע לחיים וקיבה? הכל זה תמורה על אותו מעשה של פנחס הכהן וקנו את קינתי. הזרוע כנגד היד שהחזיקה ברומח, ויקח רומח בידו, ולחיים כנגד אותה תפילה, שלכן הוא אומר ויעמוד פנחס ויפלל כדי שיפסק המגפה. התפילה נעשית בפה, לחיים קיבלו מתנה, קבה כמשמע, וכן הוא אומר ואת האישה על קיבתה, ולכן קיבלו את הקובתה, דהיינו אל החלק של הקיבה. ולכן כיוון שדרך מלחמה מחזיקים הרומח בימין, אז פנחס יחזיק בימין, אז קיבלו לזה של ימין. ותנה בברייתא מייתי למהכה, מקור נוסף, שוק הימין נאמר לגבי קורבן שלמים, אין לי אלא שוק הימין, זרוע מוקדשים מניים. מאיפה אני יודע שהזרוע של העין שמביאים באל נביר גם יהיה של ימין? תלמוד לומר תרומה, מכיוון שהפסוק יש בו ייתור לשון. הפסוק אומר, למטה מופיע באות יוד האחרון, הפסוק האחרון, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. המילה תרומה מיותרת, ואת שוק הימין תיתנו לכהן מזבחי שלמיכם. למדתי מכאן שדינו של שאר מוקדשים בימין, זרוע חולין מן היתור הלשון. כי מה זה בא ליתר? מה זה בא? את המעלה שבו. זרוע חולין מניין, מאיפה אני יודע שזרוע לחיים וקבע, הזרוע הזה של ימין? תלמוד לומר, יש עוד ייתור בלשון, ואת שוק הימין תיתנו, מי צריך את המילה תיתנו? ואת שוק הימין לכהן מספחי שלמכם. הייתור לשון מלמד שגם לגבי חולין, הזרוע איזה? של ימין. איזה הוא לחי מן הפרק של לחי ועד פיקח של גרגרת? זאת אומרת, במשנה אנחנו דיברנו לאל בדף י"ח, שמי ששוחט למעלה מהטבעת הגדולה, שחיטתו פסולה. אמרנו יש את הגרגרת, טבעת גדולה, ואז מתחיל הכובע ושיפוי כובע. פה כתוב, והתניא למדו בברייתא, איך נותנים את הלחי לכהן, נוטלה ובית שחיטה עמה, משמע, שבית השחיטה, דהיינו גם הכובע, ניתן לכהן, אבל הרי אי אפשר לשחוט שם. וזה בעצם מה שרשי בא ואומר, ובית שחיטה עמה, שתי שורות מלמטה, שלוש, היינו תופס בעומק הצוואר באלכסון יותר מן הפיקה. זה לא יכול להיות, כי זה לא מקום שחיטה. עונה הגמרא, לא קשיא, הרבנן, הרבי חנינא בן אנטוגינוס, דהיינו דתניא, מוגרמת פסולה. אז לפי רבנן, אם אני אבוא ויתה את הסכין ממקום הטבעת הגדולה לכיוון הכובע, פסלתי את הבהמה. העיד רב חנינא בן אנטוגינוס על מוגרמת שהיא כשרה. מה הכוונה? גם אם הוא הלך ואיתה מהטבעת הגדולה אל הכובע, כל זמן שהוא לא יורד לשיפוי כובע, כשרה. אז יש לנו מחלוקת מהי מקום השחיטה. זה הנפקמינה, מאיזה מקום הוא נוטל. העיד, אומרת הגמרא, איבא את אימא, הווה הרבנן גם המשנה וגם הברייתא. ושניהם שחיטה למעלה מהטבעת הגדולה פסולה. ומה אימה, מה שאנחנו הבאנו, ועתניה נוטלה ובית שחיטה אימה, מה הבנת? שאת הלכי אני נוטל אימה, טעות. ומה אימה? אימה זה בהמה, דהיינו הבהמה, הישראל מקבל, אדרן על החזרו עליכם, ובפיית הדשמי הפרק 11 קוף למדי, אומרת המשנה ראשית הגב. ראשית הגב, כפי שמבואר בפסוק, מקור ג' ראשית גמחת ראשך ויתרך וראשית גב סודך תיתן לו, יש מצוות עסק. וכמו שרשי אומר בהקדמה, ואנחנו נבהר את זה בהרחבה, כל הגוזף צונו בין טלאים ובין סקנים, ואפילו גוזזן 100 פעמים, נותן מתנה לכהן, ושיעור המפרש לכמן מ5 גזעות שיש בכל אחת מנה ופרס, היה נותן משקל 5 טלאים כפי שהכל יבואר. ראשית הגב נוהג בארצות בכל צד, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין, אבל לא במוקדשים. חומר בזרוע לחיים וקיבה, מה שלמדנו במשנה שלנו מראשית הגב. למה? שהזרוע לחיים והקיבה נוהגים בבקר ובצון, כפי שהפסוק אומר, עם שור, עם פה. במרובה ובמועט, לא נפקמין אם יש לו 100 צון, צריך לתת זרוע לחיים, ואם הוא שוחט אחד, גם צריך לתת. וראשית הגב אינו נוהג אלא ברחלות, רק בכבשים, זה לא שייך הרי בתייש. ואינו נוהג אלא במרובה, כשיש הרבה שיער. וכמה הוא מרובה? מה זה הגדרה של הרבה? לא במעט. לא במעט צון, אלא בהרבה. בית שמה אומרים שתי רחלות. מאיפה לקחנו מושג שתיים? שנאמר, יחיה איש עגלת בקר ושתי צון. כתוב בנבואה על ימי חזקיהו, שיהיה כזה שפע, שיהיה ברכה, שאדם יסתפק בזה שיהיה לו עגלת בקר ושתי צון, ובזה הוא יוכל להתקיים. אז כמה זה המינימום של צון? שתיים. ובית הלל אומרים 5, שנאמר 5 צון עשויות, במתנה שאביגיל שולחת לדוד. אז מה היא שולחת לו? 5 צון. אז מה זה מינימום של צון? 5. רבי דוסא בן הורקנוס אומר 5 רחלות גזזות, מנה ופרט, רק זה חייב בראשית הגב. פחות מזה, אין מצוות ראשית הגב. והחכמים אומרים 5 רחלות גוזזות כלשהן. וכמה נותנים לו מהגב לכהן? משקל 5 סלעים ביהודה, שהם משקל של 10 סלעים בגליל, ודווקא מהצבר המלובן ולא צוי, בזמן שהוא נקי ולא בלכלוך. למה? כדי לעשות מנו בגד קטן. כי למה נותנים לו את המתנה הזאת? כדי שיוכל לעשות מעצמו בגד. אם תביא לו את זה עם הלכלוך, אי אפשר לעשות מזה בגד קטן. אז חייב להביא את זה כשזה נקי, שנאמר תיתן לו שיהיה בו כדי מתנה. ואם הוא לא יכול לעשות עם זה כלום, אין פה שיעור של מתנה. לא הספיק לתנו לו עד שצבאו, לא נתן וצבא, דהיינו עשה בו שינוי, וכיוון ששינוי קונה, אז הדין פטור מראשית הגב. מאידך, לבנו ולא צבאו, אם הוא לבן, לא, פטור, אין כבר מצווה. לבנו ולא צבאו, חייב, כי זה לא שינוי. הלוקח גב צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגב. בן אדם קנה מגוי בהמות בשלב שהולכים לגיזה, לא צריך לתת. הלוקח גף צונו של חברו, אם אני לוקח אבל בהמות מישראל, אם שיער המוכר לעצמו חלק, אף חייב המוכר לתת את שלו ואת של הלוקח. לא שיער, הלוקח חייב לתת את כל המתנות. היו לה שני מינים, זאת אומרת שחופות, זה לא שחור לא לבן, ולבנות. מכר לו שחופות אבל לא לבנות, מכר לו את הסחרים אבל לא את הנקבות, והמוכר נותן משלו לעצמו, וזה נותן משלו לעצמו, ולא נפטרים בזה בשביל זה, כפי שיבואר בעזרת השם בגמרא.